אנחנו היום לומדים את החלק השני של פרק מם דלת ותהילים. אנחנו מתחילים היום בפסוק ט"ו. בפסוקים הקודמים ראינו שעם ישראל מתלונן שהקדוש ברוך הוא הביא לנו מצב שהגויים מבזים אותנו ואנחנו נמצאים במצב של חרפה ולעג וקלס, ולמרות שבעבר הרחוק אמרנו שהיו ניסים גדולים וכולי, אבל עכשיו אנחנו הגענו למצב מאוד מאוד ירוד. המשיך פסוק ט"ו לתאר את המצב שבו אנחנו נמצאים. תשימנו משל בגויים, מנוד ראש בלאומים. ראינו שהגויים משתמשים בנו כמשל. ראינו, הם רוצים לספר עלינו כל מיני דוגמאות ומשלים וסיפורים, עד כמה אנחנו בזויים ושפלים, ואין להם שום בעיה, הם ממש עושים מאיתנו צחוק. והלאומים נדים את ראשם לכיווננו, כמו שאומרים שאדם שמח לעד לשני, המצב שלו ככה לגמרי לא טוב. פסוק צדיין. כל היום כלימתי נגדי, ובושת פניי כיסתני. והיינו, למרות בעבר, היינו כל היום עסוקים בשבח והלל הקדוש ברוך הוא, ככה אמרנו בפסוקים הקודמים. אז פה התהפך העניין שכל היום אנחנו עסוקים ומהררים בכלימה ובבושה שעושים לנו, ואנחנו ממש, ממש מלאים בבושת פנים מהמצב הזה שקורה. קוראים לה בושת פנים, כי בדרך כלל איפה ניכר על האדם שהוא מבויש, על פניו זה ניכר, אכן מכנים את זה בושת פניי. פסוק י' זין, ממשיך עדיין, זה בעצם הפסוק האחרון שמתאר את המצב שקורה, מכל מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם. זה בעצם דבוק לפסוק הקודם. למה כל היום אנחנו נמצאים בכלימה, ולמה מכסה אותנו בושת פנים? בגלל שהגויים והאומות הם מחרפים ומגדפים אותנו, ובגלל שהאויב המתנקם מבקש תמיד לנקום בנו וללכת נגדנו, אז מפני זה נגרם לנו כלימה ובושת פנים. נו, אז המצב הוא ממש ירוד, ממש מצב טוב. באים היהודים ואומרים, למרות הכל, פסוק י"ח, כל זאת בעתנו ולא שכחנוך, ולא שיקרנו בבריתך. דהיינו, כל זה בא עלינו, בעתנו, זה כאילו שתי מילים מחוברות, בא איתנו. כל זה בא עלינו, ובכל זאת לא שכחנו אותך, אנחנו לא שכחים אותך. ולא שיקרנו בבריתך, אנחנו לא מעלים בברית שלך, לא מפרים את הברית איתך. זאת אומרת, זה לא עוזר שום דבר, כאילו, אומרים, יכול הקדוש ברוך הוא לא יעזור לך שום דבר, אנחנו לך לא נעזוב. בכל מקרה, אנחנו לא עוזבים אותך. לא נסוג אחור ליבנו, ותת אשורנו מני אורחיך. דהיינו, הפסוק מדבר על שני דברים, שהמילה לא שכתובה בתחילה הולכת על שני החלקים. הלב שלנו לא נסג את אחור אף פעם, דהיינו, אין לנו מחשבת חוץ חלילה אף פעם, ואשורנו, כבר למדנו בתהילים כמה וכמה פעמים, שאשורנו, אשוראי, זה צעדים. הצעדים שלנו לא נוטים מהדרך, מהאורך, מהדרך הקבועה שלך, דהיינו, הדרך של תורה ומצוות לא מפסיקה אצלנו, אנחנו כל הזמן דבוקים בך, למרות שמצבנו לא טוב. פסוק חף, כי דיקיתנו במקום תנים, ותחס עלינו בצלמוות. זאת אומרת, למרות שאתה מצדך שובר אותנו, מדכא אותנו, זורק אותנו במקומות שיש שם תנים, שזה מקומות שיש שם אין יישוב בני אדם, וזה גורם לנו שאנחנו נאלצים להתכסות ולהתחבות בצלמוות במקומות חשוכים מפני האויבים שלנו, ובכל זאת אנחנו לא עוזבים אותך. פסוק כ"א, דבוק לכ"ב, אומר, אם שכחנו שם אלוהינו ונפרוס כפינו לאל זר, דהיינו, רוצה לומר, באמירה ודאית ובהבטחה ואפילו בשבועה, אנחנו לא שוכחים אף פעם את השם של הקדוש ברוך הוא, ולא פורסים את כפינו אף פעם חלילה למשהו, לעבודה זרה. אבל הוא אומר את זה כאילו, אם חלילה זה היה קורה, אז פסוק כ"ב דבוק אליו, הוא אומר, הלא אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. הרי הקדוש ברוך הוא שחוקר ליבות ויודע מה קורה בלב כל אחד, הרי הוא יכול לדעת אם אנחנו בליבנו יש לנו מחשבת חוץ, אם אנחנו פונים חלילה לעבודה זרה. ובעצם אנחנו אומרים בזה שבכלל אף פעם זה לא קורה, אף פעם ליבנו לא פונה אחורה, כי הקדוש ברוך הוא יכול לבדוק את זה, לפניו נגלו כל תעלומות. שאין לנו שום מחשבה חלילה לדברים הפוכים. פסוק כ"ג, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבעך. זאת אומרת, בגללך הורגים אותנו תמיד, והם חושבים, עליך הורגנו, כמו שמסופר על טיטוס, שכשהוא שם בפרוכת חרב, בצבץ שם אדם, אז הגמרא אומרת, כסבור את עצמו הרג, דיינו, הוא כאילו חושב שהוא פגע באלוקי ישראל, חלילה. אז עם ישראל אומר, עליך הורגנו כל היום. הורגים אותנו, והם חושבים ומחשיבים את זה כאילו עליך. או במובן הפשוט, בגללך, דיינו, במסירות נפש, עליך, הורגנו כל היום. נחשבנו כצון טבעך, כמו שכבר ראינו לפניכם בפסוק י"ב, שאנחנו כמו צון מאכל. דיינו שמחשיבים אותנו כמו צון שהם מיועדים לאכילה, ולא לסחורה, אז במילא טובחים בנו ללא שום רחמנות. יש שאלה ששואלים, הגמרא שואלת, המדרש שואל, מה שייך לומר עליך הורגנו כל היום? אי אפשר להרוג פעמיים. אם הורגנו פעם אחת, אז גמרנו, אין פעם שנייה. אז מה זה הורגנו כל היום? מה שייך להגיד, כל הזמן הורגים בנו כל היום. אז מקום אחד המדרש אומר, שהביטוי הזה מתייחס למצוות ברית מילה. ברית מילה נחשב כמו קורבן. ברית מילה נחשב אפילו יותר מקורבן במקומות מסוימים. אז הולך הרגנו כל היום, שכל היום יהודים עושים ברית מילה, ואפילו אחד שכבר עשה ברית מילה, הברית מילה מלווה אותו כל הזמן, וזה נחשב כל הזמן כמסירות נפש מתמדת, כל הזמן כיהודי צריך להיות בגדר המהול, או שבספרי חסידות מבואר שהכוונה היא של יהודים מקיים מצווה, יש מקיים את המצווה במעשה, המעשה היא אותו מעשה, אבל את הרגע שיש לו בתוך זה, כפי שמבואר בתניא, שהקיום המצוות צריך להיות כל הזמן במסירות נפש, לכן משה רבנו ציווה את הדור שנכנסו לארץ, שיהיה קיום המצוות בתוך ההרגשה של מסירות נפש, אז ההרגשה וההתבוננות והרגש המתמיד עם הקיום שהוא מקיים, זה כל היום בהחלטה מחודשת, עוד הפעם שהוא מוסר את הנפש, עוד הפעם ועוד הפעם, אז במילא, עליך הורגנו כל היום, זה דבר שיכול לחזור על עצמו שוב ושוב. סוג חב דלת, ואז בא בסיום הפרק, מבקש מהקדוש ברוך הוא, זה המצב, אז גמרנו, שכבר הפסיק העניין של הגלות, שיתחיל כבר להיות המצב הטוב, המצב העירני. סוג חב דלת, הוא אומר, אורה למה תשען אדוני, הקיצה, אל תזנח לנצח. היינו, תגלה אתה הקדוש ברוך הוא את הגבורה שלך, ותשגיח בצרות שלנו, אל תהיה כאחד, כאילו שלא שם לב מה קורה לנו, הקיצה, דהיינו, אל תזניח אותנו. כאילו, כביכול, מדמים את הקדוש ברוך הוא לישן. מה שייך לדמות את הקדוש ברוך הוא ישן? אז מבואר בחסידות שהגלות נחשבה כמו שינה. למה מדמים את זה לשינה? כמו בשינה, ההבדל בין ערנות לשינה זה שהכוחות הנעלים לא רואים את מעלתם. לא רואים את מעלת השמיעה, לא רואים את מעלת הראייה, כי הכוחות האלה בכלל נמצאים במצב של חוסר פעילות. ועד רבה, הכוחות היחידים שפעילים בעת השינה זה הכוחות הנמוכים, כוח העיכול, הכוחות הנמוכים שבאדם. לעומת זאת, כוח השכל והכוח ההבחנה, אין בכלל בזמן השינה. לכן הגלות זה זמן של שינה, זה זמן כזה שלא ניכר בגלוי, היהודי גם לא מרגיש שכל מה שקורה מלמעלה זה הקדוש ברוך הוא מוביל אותו, וכל מה שקורה, מלמעלה זה כי הקדוש ברוך הוא מביא כל דבר, ויהודי לא שם לב לעניין הזה, ולכן זה נחשב כמו שינה. מקום מסוים, אדמו"ר הזקן אומר, שאפילו אי אפשר לקרוא לזה חלילה ממש שינה, הקדוש ברוך הוא לא ישן. זה רק דומה לשינה, כי מה קורה בעת השינה? העיניים סגורות, אבל באמת אין שינה, ולכן יש לשון שחז"ל אומרים, שיוחנן כהן גדול ביטל את המעוררים. מה הכוונה? היה בבית המקדש מצב, שהיו כל יום אומרים את התפילה הזו, אורה למה תישן. ואז יוחנן כהן גדול אמר, מה שייך להגיד אורה? מה אתם צריכים להעיר אותו? הקדוש ברוך הוא לא ינום ולא ישן שומר ישראל, מה צריך להגיד לו אורה? אז הוא ביטל, שלא יגידו את האורה. אז אתמול זה כן מסביר שבאמת אין שינה כלפי מעלה, אבל יש כדמיון של שינה. כאילו העיניים עצומות וכאילו העיניים סגורות. זה הסתרה מסוימת, כן. יש הערה מעניינת שיש... בדרך כלל בחסידות שמבין את הפסוק הזה, מצטטים את שם יוצקי ובקי. אורה למה תשען הוויה כתוב בדרך כלל. כל המאמרים, ככה זה מופיע. ובפסוק, במקור, כתוב אורה למה תשען עדני. למה תמיד הוא מופיע שם הוויה? אז יש על זה מכתב של הרבי בחלק י"ח באגרות קודש, מי שרוצה בדף חיש חב, אפשר לראות מכתב קצר של כמה שורות, שהרבי מציין שלפעמים, מביא את זה כדוגמה, ועוד דוגמה, לפעמים יש שמות מסוימות שמציינים בפסוק, והמשמעות הפנימית זה בכלל לשם אחר. למרות שבגלוי כתוב ככה, ויש שם מקור לדבר מהזוהר ועוד מקומות, אז גם פה, למרות שכתוב שם עדני, אבל המשמעות הפנימית פה זה י"ק ו"ק, ולכן תמיד בחסידות מציינים את הביטוי הזה דווקא בי"ק ו"ק. כל פנים, נמשיך הלאה, סיום של הפרק. פונים בבקשה לקדוש ברוך הוא, למה פניך תסתיר, תשכח עוניינו ולחצינו. דהיינו אומרים לו, אל תסתיר את הפנים שלך מאיתנו, אל תשכח אותנו, אל תסיח את דעתך מהלחץ שבו אנחנו נמצאים, מהעינויים שמענים אותנו. פסוק חבב, כי שכה לעפר נפשנו, דווקא לארץ בתנינו. כי אנחנו כאילו כפופי קומה מהקושי הזה, זה פשוט הגוף שלנו כאילו כפוף לעפר, והוא מדמה את זה כמו אדם שמשתתח לארץ, אז הבטן שלו פשוט דבוקה לארץ מרוב שהוא משתתח למטה. אז זה בא לתאר בדרך ציורית שהנפילה שלו היא כל כך כל כך גדולה. פסוק חב זין, הפסוק האחרון, קומה עזרת לנו עובדנו למען חסדך. דהיינו, אנחנו לא יכולים לבד לקום מהמצב הזה, לא יכולים לבד להתרומם מהמצב הזה, אז מבקשים ממך ריבונו של עולם, אתה תקום, אתה תעזור לנו, אתה תגל אותנו. למען חסדך, כי הרי אתה שומר הברית והחסד, אתה הבטחת שאתה ישמור על עם ישראל בכל דבר, אז בבקשה תקום, תעורר אותנו ותעזור לנו, תביא לכולנו גאולה אמיתית ושלמה.